ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף סמך דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד, 11 שורות בשורות הרחבות. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים בצד, ושם כתבנו כותרת נושא מבנה, צורת פפיון מופיעה, וזה בא להגיש מעשים עם עבודה לפאור ולמלכוס, שמות שכבר מוכרים לנו מסוגיות הקודמות, עבודות זרה שעבודתם בעצם עבודת ביזיון. הדגשנו עם פס כפול את השמות האלו פאור, ובהמשך אפשר לראות את הפפיון הבא, עוד כמה שורות טובות, ומרקוליס. הגמרא: אמר רב יהודה מרב, מעשה בנוכרית אחת שהייתה חולה ביותר. אמרה, אם תעמוד ההיא אישה, כאילו על עצמה, מחויה, תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם. עמדה והלכה לכל עבודה זרה שבעולם. כיוון שהגיע לפאור, שאלה לקומים במה עובדים לזו, אמרו לה, אוכלים טרידין ושותים שיחר, זה יגרום לכך, נגיד, שלשולים, ומטריזים בפניה. אמרה, מוטב שתחזור ההוא אישה לחוליה ולא תעבוד עבודה זרה בכך. כנראה זה כל כך הגעיל אותה, היה נגד כל תפיסות עולם שלה של עבודה זרה, אז כך היא התבטאה. אז זה מה שקרה אצל הנוכרית, והיא נגעלה מהפאור, אתם בית ישראל אינן כן. וכאן הגמרא באה בטענה על עם ישראל. מה כתוב? הנצמדים לבעל פאור. מה זה נצמדים? אז כתבנו פה א', כצמיד פתיל. זהו סגנון סתימה של חבית, שממלאים חבית עם תחולה, אז מכסים אותה עם כיסוי של חרס ומדביקים אותה הדבקה צמודה. זה הכוונה נצמדים, צמודה. וצמיד פתיל זה מה שתיארנו. זה בקשר לחיבור בין עם ישראל לבעל פאור, קשר הדוק. ומאידך, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, הדגש פה על המדבר, דיבוק, דבק, לדבק, כשתי תמרות הדבוקות זו בזו. הכוונה שרמת הדיבוק בין שתי תמרות הוא פחות מהקשר הצמוד של הצמיד פתיל שתיארנו על הפסוק הנצמדים בעל פאור. וזו הביקורת, שהקרבה בינינו לבעל פאור יותר מהקרבה לקדוש ברוך הוא. עכשיו, זו גישה ראשונה, אבל יש כאן גישה הפוכה. במתניתא תנא, במקור הבא אנחנו לומדים, כפי שאמרנו, גישה הפוכה. הנצמדים לבעל פאור, כאן מה משמעות המילה נצמדים? כצמיד על ידי אישה. זה רופף. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, דבוקים ממש. אז כאן דווקא שבחו של עם ישראל, שגם בקשר לעבודה זרה, קשר רופף, אבל הקרבה לקדוש ברוך הוא דבוק ממש. תנו רבנן, כאן עוד מעשה, ושוב פעם בשור הבא רואים את הפס הכפול שמדגיש שזה עם הפאור. מעשה בסבתא עם תת, זה שם איש, איש יהודי, בן אלס, לפי רש"י, אלס זה שם מקום, הוא בן אותו מקום, אלס, שהזכיר חמורו לנוכרית אחת, והוא היה בעל החמור, והחמור מוליך לקוחות, והבעל החמור הולך יחד עם, הוא מנהיג את החמור, עם הלקוח שבא לנסיעה. אז הוא הזכיר את החמור לנוכרית אחת. כיוון שהגיע לפאור, אמרה לו, היא אמרה לסבתא, המתן עד שאכנס ואצא. לאחר שיצא אמר לה אף את, אותו סבתא אמר לה אף את המתיני עד שאכנס ואצא. אמרה לו, היא שאלה אותו, ולא יהודי אתה, יהודי לא עובד עבודה זרה, אמר לה, מה אכפת לך? נכנס פעור בפניו וכינח בחותמו של הפעור, והיו משרתי עבודה זו מקלסים לו ואומרים, מעולם לא היה דם שעבדו לזו בכך. הבעיה פה, שאם, הייתי אומר, לא משנה כוונתו, הפורר עצמו לבעל פור, הרי זה עבודתו, אף על גב דמיכלין לבזוי, לביזוי. ולכן המעשה הזה הוא איסור גמור. וכפי שכתוב פה במקור, אף על גב דמיכלין לביזוי. עכשיו, לפי רש"י, אף על גב דמיכלין לביזוי, חייב קורבן על שגרתו, ואם יתרו בו, חייב מיתה. בתוספות, ויש על התוספות קושיות, אבל התוספות אומר אף על גב דכמכוון לביזויי ולעובדה בביזוי. די לא כמכוון אלא לבזות, אפילו עובד מעבר מיום פטור לרבה, ואפילו הביידה מחייב אדם, החמודד הפטור. אז לפי התוספות, מה שכתוב בגמרא, אף על גב דכמכוון לביזויי, הוא התכוון לעבוד אותו בדרך הביזוי. אנחנו נחזור לגמרא, עוד דוגמה מקבילה, הזורק אבן למרקוליס, הרי זו היא עבודתו, ואף אגב דמיכלין למרגמי, למרות שהכוונת האדם הזה למרגמי לזרוק אבנים, כל כולו היה לזרוק אבנים, לא משנה, הוא חייב. נראה לעניות דעתי, על פי רש"י, הפאור והמרקולס, העבודה שלהם זה היה דווקא כוונה לבזות. דווקא שאם אתה בא עם כוונה לבזות אותו אליל, זה מה שהיה רצוי. ומכאן ניתן לחשוב באופן רעיוני על התכנות של תרבות שמבוססת על ביזוי והשפלה וגינוי. ואם ייתכן כזה תרבות, אז אפשר אפילו להבין את העבודה זרה האלו, כמה שהם רחוקים מאוד מהתפיסה של הרבה מכם, אבל קיים כזה דבר. ומה שאנחנו מסברים ברש"י, שזו היא העבודה. העבודה הרצויה זה עבודה עם כוונה לבזות. זה פירוש ששוב פעם נראה לעניות דעתי, אבל זה פירוש שונה ממה שהופיע בתוספות. אנחנו נחזור לגמרא. רב מנשה אבי כעזיר לבי טורטה, שם מקום, אמרו לו עבודה זרה היא דקאי הכי, יש עבודה זרה פה. הוא שמע את זה, שקר פיסה שדה בי, הוא לקח חתיכת עץ וזרק זרק את זה לעבוד הזרה. תיקון קל פה, הוא לקח לפי רש"י שמביא לועזי, בדקתי בתרגומים ומופיע רגב אדמה או לחלופים אבן. אז הוא לקח אבן או רגב אדמה ושדה בי זרק את זה כלפי העבוד הזרה. אמרו לו מרקוליס היא, אמר להן הזורק אבן למרקוליס תנן. הם אמרו שהעבודה זרה שנמצא פה שזרקת עליה האבן זה מרקוליס. ורש"י מפרש מה שאותו רב מנשה אמר, נכון כתוב הזורק אבן למרקוליס, אבל זה עם כוונה לכבדו, ואני זרקתי להקות בגופו. אתה שאל בי מדרשה, אמרו לי, הזורק אבן למרקלוס תנן, זה עבירה, אף אגב, דמיכוין למירגמי. אפילו אם הכוונה שלך זה לרגום אותו באבנים, זה לא משנה, זה העבודה שלה. אמר לו, אז הוא שאל איזה לשקלה, אולי כדאי לי לסלק את האבן שזרקתי. רשי כותב, אישקלי, אף אגב שכבר עבד, ואין אישבון לדבר, כאילו מה שנעשה נעשה, קבאי למשקלי, הוא בכל זאת רצה לסלק את האבן, לקחת את זה משם כדי שלא תתנאה בעבודה שלו, שזה לא, שלא יהיה שיפור בעבודה זרה בזה שיש כעת תוספת אבן. אז זה מה שהוא שאל, האם יש מקום לי לקחת את האבן. אמרו לי, אז ענו לו, אחד הנוטלה ואחד הנותנה חייב, כל חדה וחדה רווחה לחברתה שוויק. בין אם אתה נותן את אבן שם, זה כמובן הדרך העבודה שלה, וגם אם אתה מסלק משם האבן, זה גם עבירה, כתוב חייב, כי כל אבן שאתה נוטל משם, אתה דווקא מרוויח את המקום, אתה מרחיב את המקום להכיל עוד אבנים מהעובדים למיניהם. המשנה, הנותן מזרעו למולך, זה עוד אחד מהנסקלין, אינו חייב עד שימסור למולך ויעביר באש. כאן שתי פעולות שדרושות עד שנוכל לחייב אותו. הראשון זה מסירה למשרתי המולך, כפי שיבואר בגמרא, והעברת הילד באש. מה הכוונה להעביר באש? נחכה לתיאורים נוספים בגמרא. אם הוא לא עשה את שני הפעולות, מסר למולך ולא העביר באש, העביר באש ולא מסר למולך, כאילו האבא עצמו העביר את הילד באש, הוא לא מסר את זה לכומרים, אינו חייב עד שימסור למולך ויעביר באש. במשנה בדף נון גימול עמוד א', שהיה רשימה של הנסקלין, קטני עבודה זרה וקטני מולך, אז זה מראה שהם שתי עבירות נפרדות. זה לא כאילו מולך הוא סוג של עבודה זרה, אלא זה משהו אחר, זה גזירת הכתוב לא לעשות את זה, אבל זה לא נחשב עבודה זרה, ולכן הוא מופיע כדבר נפרד ברשימה. אמר רבי אבין, תנן כמד ימר מולך לעב עבודה זרה, היא המשנה שלנו, היא משקפת את הדעה של בעצם רבי אלעזר ברבי שמעון, שנראה עוד מעט שמולך זה לא עבודה זרה, זה גזירת הכתוב לא לעשות הפעולה הזאת, אבל לא עבודה זרה. תניה, אחד למולך ואחד לשאר עבודה זרה, מי שמעביר זרו לשאר עבודה זרה חייב, אפילו אם זו אינה דרכה בכך. זו שיטת התנא קמא. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, למולך חייב, שלא למולך, כוונה שאר עבודה זרה פטור. ברש"י, אחד למולך ואחד לשאר עבודה זרה, העביר זרו חייב, כסבר, מולך נמי עבודה זרה, התנא קמא הוא סובר שמולך הוא עוד אחד מסוגי עבודה זרה, ולא יצטרך לזוי עלה כדרכה דמאיכה יעבדו נפקה, לא היה צורך להסעיר הפעולה הזאת אם זו דרך עבודתה. יש לזה מקור אחר, פסוק איך יעבדו, אז לא צריך פרשה בתורה לאסור העברת זרו באש במקרה של עבודה זרה אם זו דרך עבודתה. אז מה מחדש הפרשה של מולך? אלא לא מלך שאם עשה שלא כדרכה חייב. הפעולה הזאת היא מחייבת בכל כל העבודות זורות, גם אם זה אינה דרכה. את הרעיון הזה של פעולה או עבודה שלא כדאי, שנחשב לא דרך עבודה, בכל זאת מחייב, ראינו כבר בעבר בארבע עבודות הקשורות לעבודות הפנים: זיבוח, ניסוך, אקטרה ושתחברה. כאן לפי התנא קמא ניתן להוסיף עוד דוגמה, ודהיינו העברת זרעו. רש"י ממשיך בהסבר שיטת רבי אלעזר בן שמעון, שלא למולך פטור דמולך דווקא כתיבי, שדווקא בכך ולא משום עבודה זרה עזר עליו, דהה מאיך יעבדו נפקא, אלא חוק הוא להם, והתורה הקפיד על חוק זו בסקילה, לפיכך הוא צריך לכתוב. אז לפי רבי אלעזר בן שמעון, זה שהתורה כותבת פרשת מולך, זה מלמד שמולך זהו דבר נפרד, הוא לא עבודה זרה, זה לא פעולת עבודה זרה שדרכה בכך, הרי זה היה נלמד מפרשה אחרת, מאיך יעבדו. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר אביי, נשים לב, קודם כל יש לנו נושא שכתבנו בשוליים בצד, מולך, האם הוא עבודה זרה או איסור נפרד, ומתחת לכותרת מבנה יהיה התייחסות למשולשים שאנחנו פוגשים עכשיו. הם מצביעים על מחלוקת אביי ורבה עם רבי אלעזר בן שמעון ורבי חנינא בן אנטיגנוס, אמרו דבר אחד. אז לפי אמר אביי, חוזרים לגמרא, רבי אלעזר בן שמעון ורבי חנינא בן אנטיגנוס אמרו דבר אחד. רבי אלעזר בן שמעון עד ימרן, ראינו אותו במקור. רבי חנינא בן אנטיגנוס תניא, רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, מפני מה תפסה תורה לשון מולך? תשובה, כל שימליכו עליהם, כל מה שהם קוראים בשם זה מולך, אפילו צרור ואפילו קיסם. אז שניהם מתארים את המולך כדבר ש, נגיד, פרשה נפרדת, זה דבר שעומד בפני עצמו ואינו עבודה זרה. זה שאומר דבר שהוא מולך, שמליכו עליהם, זה כפי שרש"י אומר שקרא שמו מולך, אבל זו לא עבודה זרה. אז לפי אביי, רבי אלעזר בן שמעון ורבי חנינא אמרו דבר אחד. רבא חולק, אומר רבא אומר, לכן פה אנחנו הפכנו את המשולש, הוא אומר מולך ארעי איכא ביניהו. לא כל דבר שאתה מולך עליך מקבל את השם מולך. לפי רבא רק יש מחלוקת תנאים אם זה נכון, אם ההמלכה כולל כל דבר, גם צרור וקיסם. אז לפי רבי חנינא בן אנטיגנוס, נכון, גם צרור וקיסם, אם אתה מכריז שזה מולך, ואז אתה מעביר את הילד לכומרים שלו בתוך האש, חייב. אבל לרבי אלעזר בן שמעון זה לא יהיה חייב, אלא על דבר קבוע. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אמר רבי ינאי, הוא בא כאן לפרש מה שראינו במשנה עד שימסור. אז אמר רבי ינאי, אינו חייב עד שימסרנו למשרתי עבודה זרה, שנאמר, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך. המילים לא תיתן משמע לאחרים, ואז אחרי שאתה נותן לאחרים והם יעבירו את זה באש, את הילד באש, זו עבודת המולך. אבל מה שהוכחנו, שחלק מהעניין הוא פה, זה למסור את הילד למשרתים. תניה נמי אחי, וברייתא שמסייעת, יכול העביר, כאילו יעביר את הילד באש, ולא מסר יהיה חייב, תלמוד לומר, לא תיתן. מזה לומדים שצריכים מסירה לכמרים. מסר למולך ולא העביר, יכול יהיה חייב. אם הוא מסר את הילד שלו לכמרים, וזהו, ולא עשו שום דבר נוסף, האם זה מחייב? תלמוד לומר להעביר. מסר והעביר שלו למולך, יכול יהיה חייב. כאילו הוא עשה את זה לעבודה זר אחרת, האם זה מחייב? תלמוד לומר למולך. זה נראה שיטת רב אלעזר בן שמעון שמובא בסוף עמוד א', כי לפי התנא קמא ראינו אחד למולך ואחד לשאר עבודה זרה חייב. אז כאן אנחנו עושים הבחנה ביניהם. מסר והעביר למולך ולא באש, יכול יהיה חייב. תלמוד לומר להעביר. בפסוק כתוב, אם מזרעך לא תיתן להעביר למולך. אז זה המילה להעביר נמצא אצל מולך, ונאמר להלן, לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש. פסוק אחר בספר דברים פרק י"ח, פסוק י', אז שם אגב לא מוזכר מולך, אבל מוזכר מעביר באש. מה להלן המילה מעביר, הכוונה לאש? אף כאן אצל מולך בויקרא, גם כן פרק י"ח, הפסוק חף א', אף כאן באש. ומה כאן מולך? אף להלן, גם מה שמתואר בדברים פרק י"ח פסוק י', מולך, מדובר שם במולך. אמר רב אחא ברי דרבא, העביר כל זרעו פטור. אם לבן אדם יש מספר מסוים של ילדים והוא העביר את כולם, הוא פטור, שנאמר כי התורה מזהירה בלשון מי זרעך. המם אומר לנו לא הכל מן הילדים, אבל ולא כל זרעך. מהי רבשי? העבירו, כוונה לבנו, סומה מהו? אין לילד יכולת לראות. והוא, האבא, מסר את הבן כזה להעביר לכמרים, להעביר. עכשיו הילד הזה לא היה יכול לעבור בכוחות עצמו אפילו אם היה רוצה. אז מה הדין? ישן מהו? רש"י אגב ממול יעבירו לבנו סומה או ישן, מהווה דרך העברה בכך, בכי אגבנה דינו יכול לעבור בעצמו אם היה רוצה. אז חסר הפוטנציאל מצד הילד לעבור בעצמו. האם זה משנה או גם בזה חייב? עוד שאלה, בן בנו ובן ביתו מהו? תפשוט מהחדה. בואו נסיק נפשוט אחד מהשאלות האלו, השאלה בקשר לבן בנו. דתניא, כי מזרעו נתן למולך. מה תלמוד לומר? מה אני אמור ללמוד מהפסוק הזה? רש"י ממול כותב, כי מזרעו נתן למולך, מה תלמוד לומר? פשיטה, דהי כרת, על כן נכתב, במעביר למולך כתיב, ואני נתתי את פניי וכולי, ולאל מיני כתיב אשר ייתן מזרעו למולך מות יומת. אז מה פסוק ג' בפרק כ' מחדש? הגמרא ממשיכה, לפי שנאמר לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש. אין לי אלא בנו וביתו. אם היה לי רק את הפסוק של לא יימצא בדברים י"ח פסוק י', הייתי חושב רק מה שכתוב, העבירה זה על העברת בנו ביתו. בן בנו, בן ביתו, מניין? מניין שגם זה יכול לחייב אותו סבא. תמוד לומר, בתיתו מזרעו. המבנה של המקור הזה דורש הסבר, כי המקור פתח עם פסוק, בפסוק ג' בויקרא פרק ח' כי מזרעו, ובדרך כלל ההוכחה הסופית חוזרת לאותו פסוק בפתיחה, ולא כן פה ההוכחה באה מפסוק ד'. שואלת הגמרא, תנא פתח בכי זרעו וסליק ונגמר וסיים בתיתו מזרעו, מה קורה פה? הגמרא עונה, דרשה אחרינה הוא, בתיתו מזרעו יש בעצם דרשה אחרת לדרוש. הנה, זרעו מהפסוק ויקרא פרח הפסוק ד' כתוב זרעו, אין לי אלא זרע כשר, זרע פסול מניין? תמה לומר, בתיתו מזרעו. יכול להיות שאולי לשם דיוק הפתיחה פה, זרעו אין לי אלא זרע כשר, זה מה שהיינו לומדים מפסוק ג', אז מה מוסיף בתיתו מזרעו פסוק ד', שאפילו זרע פסול, אם יש לאדם ילד שהוא ממזר ובכל זאת מעביר אותו למולך, גם זה מחייב. אז יש לנו פסוק ג', ויקרא חף פסוק ג' מלמד שגם בן בנו שהוא עבר מחייב את הסבא, ופסוק ד' מלמד אדם שמעביר את בנו הפסול גם כן מתחייב. אמר רב יהודה, אינו חייב עד שיעבירנו דרך העברה. איך ידמי? מה הכוונה דרך העברה? אמר אביי, הוא פירוש ראשון משני פירושים, שרגה דלבני, שורה של לבנים במיצי באמצע, נורה מאי גיסה ונורה מאי גיסה, ומשני צדדי השורת לבנים, המסלול הזה של לבנים, יש אש בשני הגיסה, כבר שני הצדדים. והאבא, אחרי שהוא מסר את הילד לכמרים, הכמרים הולכים על המסלול הזה, וזה הפעולה של העברת זרעו למולך. רב אמר, פירוש שני, כמשוורתא דפוריא. משוורתא זה קפיצה, כמו שקופצים בפורים, יש משחק, או נקרא לזה סוג של השתוללות שהיו עושים בפורים, וזה מזכיר את הפעולה של מולך. רש"י למטה אומר, רב אמר כמשוורתא דפוריא, אינו מעבירו ברגליו, לפי רבא זה לא פעולה של הליכה ברגל, אלא קופץ ברגליו, כדרך שהתינוקות קופצים בימי הפורים, שהייתה חפירה בארץ והאש בוער בו, והוא קופץ משפה לשפה. אז אני לא ביררתי את זה עד הסוף, אבל האם בעצם אותו משחק פורים הוא אותו דבר כמו מולך, אז למה יהיה מותר לעשות את זה בפורים? אז בניגוד למה שנאמר מקודם לעניין הפאור והמלקליס, כאן הכוונה היא כן מרכזית. כמו שאמרנו מקודם, אצל מולך עד שאתה ממליך אותו, אז בפורים לא היו ממליכים שום דבר, רק היה בור בתוך זה אש והיו קופסים מעל הבור. מה שיהיה אסור לפי רבה זה רק אם עושים אותו פעולה, אבל אחרי שקבעת שמשהו הוא יהיה המולך, ואז אתה עושה את הקפיצה הזה לכבוד או למולך, זה יהיה האיסור. תניא קבעתי דרבה, אינו חייב עד שיעבירנו דרך העברתו. העבירה ברגל פטור, זאת אומרת בהליכה. אז מה רואים? שרק בקפיצה יש חיוב, לא דרך הליכה. ואינו חייב אלא על יוצא יורחו. עד כיצד? בנו וביתו חייב, אביו ואמו, ואחיו ואחותו פטור. אם אדם עשה את הפעולה של מסירת אבא שלו או אח שלו לכמרים, והם הביאו אותו, כמו שתיארנו, יהיה פטור. הביאו עצמו פטור, רבי אלעזר בשומן מחייב. אחד למולך ואחד לשאר עבודה זר חייב. רבי אלעזר בשמעון אומר למולך חייב, שלא למולך פטור. אמר אולה, מה הייתה עם רבי אלעזר בשמעון שמחייב על מעביר עצמו? אמר קרא לא ימצא בך. בך כוונה בעצמך. שואת הגמרא קושיה ארוכה, ורבנן לא דרשי בך לעזרת עצמו והתנן. יש סוגיה אחרת, אבל המילה בך היא יופיעה, ונראה שגם רבנן דורשים אותו על עצמו של אדם. כאן מדובר בהשבת עבידה או טיפול בעבידה, אז יש לחפש עבידה שלך עצמך, עבידתו ועבידת אביו שלו קודמת. ואמרים למה הייתה אימה, ואמר רב יהודה אמר קרא אפס, כי לא יהיה בך אביון שלא קודמת לשאר כל אדם. אז לכאורה דורשים מהמילה בך שאתה עצמך קודם. אז גם אצל הפסוק במולך לא ימצא בך, אז גם נדרוש את זה, לא ימצא על עצמך העברה למולך. אז כמו העונה שמה שלמדנו בעניין עבידה שעבידתו קודמת, זה לא שדורשו את המילה בך, אתה מאפס, ממה שכתוב בפסוק אפס כי לא יהיה בך. זו היא העזרה שלא תביא את עצמך לידי עוני. תוצא מכך, אם יש שאלה של קדימה על עבידה שלך או של מישהו אחר, אפילו של אבא שלך הקודמת, אבל שוב פעם זה נלמד מהמילה אפס ולא מהמילה בך. אמר רבי יוסי ורבי חנינה, שלוש קריטות בעבודה זרה, למה? התורה חוזרת על העונש כרת בעבודה זרה מספר פעמים, אז השאלה למה? אז התשובה, אחת לכדרכה, מי שעובד עבודה זרה בצורה שהיא נעבדת, ואחת לשלו כדרכה. אלו הם המלאכות שהזכרנו, אפילו היום הזכרנו אותם, זיבוע, כיתור וכו', אף אם אין דרכם בכך, אבל מאחר שהם עבודות פנים בבית המקדש, זה מחייב בכל עבודה זרה. ואחת למולך, ועוד קראת אצל מולך, והוא בדעה שמולך אינה עבודה זרה. אם אינה עבודה זרה, אז מה העונש שלו קראת? ובכל זאת התורה הקפידה עליה. שורת הגמרא למד ימר מולך עבודה זרה היא, זה עוד סוג של עבודה זרה, קראת במולך, למה לי? למה אני צריך פסוק נפרד ללמד קראת על מולך? הרי זה עוד סוג של עבודה זרה שכבר יש פסוקים. תשובה, למעביר בנו שלא כדרכה. נכון זה עבודה זרה, אבל בנוסף לזיבוח, ניסוך, הפטרה והשתחווה, לפי הגישה הזאת, מי שמעביר בנו לעבודה זרה, וזה לא דרך עבודתה, אף על פי כן, יהיה חיוב. כמו, כפי שאמרנו, כמו ההתייחסות שלנו בזיבוח וכו'. שאלה, ולמד יאמר מגדף, עבודה זרה היא קראת במגדף, למה לי? הרי כבר כתוב קראת בעבודה זרה. הגמרא לחדתניא, אני רוצה להתייחס לפני שנתקדם בלימוד בצד, יש לנו פסוק במדבר פרק ט"ו פסוק ל', ואחר כך פסוק למד א'. אז נקרא ביחד מה שכתוב, כתבנו בצד פה בגמרות המסומנות, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר אשר השם ומן הגר את השם הוא מגדף, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה, כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר, היקרית תיקרית הנפש ההיא עוונה בה. אחרי שקראנו את הפסוקים במדבר, פרק תדבר, פסוקים למד ולמד א', יש להעיר, על פי מה שהגמרא פה אמרה, ולמה דאמר מגדף עבודה זרה היא, יש מחלוקת במסכת כריתות, מה הגדר או מה זה מגדף. לפי רבי עקיבא, מגדף זה ברכת השם. רק לפי רבי ישמעאל, מגדף זו עבודה זרה. אמרנו, ברכת השם זה לשון סגי נהור, כמו שציינו הרבה כבר בשיעורים הקודמים. אז מה שהגמרא פה אומרת, ולמה דאמר מגדף עבודה זרה, היא הכוונה לרבי ישמעאל. אז לפי רבי ישמעאל שמגדף זה עבודה זרה, קרית במגדף למה לי, שאלת הגמרא, הרי כבר כתוב קרית אצל עבודה זרה, מה המטרה להזכיר קרית פה? אז הגמרא ממשיכה עם הברייתא, לך דתניא, ושוב פעם, רק נזכיר, לפי רבי עקיבא, מגדף, זו ברכת השם. אנחנו כאן מצטטים מפסוק למד א', זה הפסוק שבא אחרי שהתורה הזכירה מגדף, אז בפסוק למד א', כנראה, וזה אפשר להוכיח את זה מרשי ארבע שורות מהסוף, שלפי רבי עקיבא, היקרית תיקרית, שבפסוק למד א', זהו מדובר בעבודה זרה. אז מכאן לומד רבי עקיבא, היקרית בעולם הזה, תיקרית לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. אז שני המילים האלו, שבפסוק למד א', מדברים על עבודה זרה, ושהעונש שלו כולל קריטות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אמר לו רבי ישמעאל. עכשיו הרשי תורך להסביר שלא לפרש את הקטע הזה באופן מילולי שרבי ישמעאל פונה לרבי עקיבא, אלא רבי ישמעאל אומר דבר בפני עצמו. הוא אומר לשיטת עצמו שמה? שמגדף זו עבודה זרה. אז הגמרא אומרת, ולא כבר נאמר בפסוק למד ונחרטה, וזו בפסוק שמוזכר מגדף, ולפי רבי ישמעאל מדובר בעבודה זרה, וכי שלושה עולמים יש, כי לפי רבי ישמעאל גם פסוק למד א' מתייחס לעבודה זרה. אז כמה פעמים ניתן להחריט לגרום קרית לבן אדם? בפסוק למד מוזכר פעם אחת, פעמיים בפסוק למד א', מה, אז יש שלושה עולמים? אלא ונחרטה שהיה בפסוק למד בעולם הזה, עיקרית שבפסוק למד א' לעולם הבא, תיקרית כפילות הלשון, דיברה תורה כלשון בני אדם. דהיינו, אין איזו חידוש דין, אלא כשהתורה רוצה לפעמים להעביר מסר, היא תסגנן את זה איך שאנשים מדברים, ואנשים כדי להבהיר משהו הם כופלים מילים. אז גם פה היקרית היקרית לעולם הבא כעונש לעבוד הזרה, ונחרטה שוב פעם בפסוק למד, זה קרית בעולם הזה במי שעובד עבודה זרה. עד כאן שיעורנו להיום.